הכל חי אונליין 93fm.co.il חדשות כל חי השעה 11
טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי, קיצור חדשות השבת. הסלמה חריפה בעזה. שבת לא שקטה, אבל הדרום עם יותר מ-150 אזעקות ביישובי העוטף. זוהו כ-100 שיגורים מרצועת עזה לעבר שטח מדינת ישראל. כ-20 מהם יורטו על ידי כיפת ברזל, וכ-73 רקטות נפלו ביישובים בשטחים פתוחים. בשדרות פגיעות ישירות. שתי רקטות נחתו בעיר, אחת מהן פוגעת בבית. ארבעה בני אדם, כולם בני משפחה אחת, נפגעו באורח קל. הרקטה השנייה נחתה והתפוצצה בסמוך לבית כנסת בעיר. במהלך השבת נשמעו אזעקות גם בעיר אשקלון, לראשונה בסבב אירועים האחרון. אזעקות נוספות נשמעו בכל יישובי העוטף, והתושבים נקראו להישאר בסביבת מרחבים מוגנים. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי חמאס הודיע ערב כי הושגה הפסקת אש שתיכנס לתוקפה לילה בחצות. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי בתגובה להסלמה, צהל ביצע תקיפות נרחבות ברצועת עזה. בין היתר הותקפה מנהרת לחימה ששימשה לתרגול לחימה תת-קרקעית של חמאס. המנהרה היא חלק מרשת מנהרות שחפר ארגון חמאס ברחבי הרצועה. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי לטענת הפלסטינים, שני צעירים נהרגו בתקיפות ו10 נוספים נפצעו. במערכת הביטחון קיימו במהלך השבת ישיבות הערכות בעקבות ההסלמה בדרום. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ובחירי מערכת הביטחון. הוא אמר, נרחיב את התגובה ככל שידרש. אם חמאס לא יבין את המסר היום, הוא יבין את זה מחר, כך דברי נתניהו. גורם מדיני אחר אמר כי הוחלט על פעילות תקיפה מול התוקפנות מעזה. ישראל תגביר את העוצמה ככל שידרש. הנחתנו על חמאס את המכה הקשה ביותר מאז מבצע צוק איתן, אמר הגורם המדיני. כתבנו איתי גדסי מוסר כי שר הביטחון קיים במהלך היום שורה של שיחות עם שליח חום לעזורנו ניקולאי מולדנוב, והם העביר מסרים תקיפים לחמאס והעביר שהתנאי המרכזי להפסקת האש הוא הפסקת הטרור העפיפונים. מחר בצהריים צפוי הקבינט המדיני ביטחוני להתכנס לדיון מיוחד על ההסלמה. ובתוך כך נמשך טרור העפיפונים. בשעות הבוקר פעלו לוחמי האש לחבות יותר מ-15 שריפות בעוטף עזה. שתי השריפות הגדולות פרצו ביער גברעם ובשמורה באורנר. כך מוסר כתבנו לענייני משטרה בן צילי זרוביץ'. ברוך דיין האמת. בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק נפטר בליל שבת המקובל הגאון רבי שריה דבילאיצקי, זכר צדיק לברכה. הגאון הרב דבילאיצקי פונה אמש לבית החולים לאחר שלא חש בטוב. במהלך הטיפול מצבו יידרדר, וכאמור בליל שבת השיב את נשמתו לבורה, והוא בן 93 שנים. הלווייתו תצא מחר בשעה 10 בבוקר, מבית מדרשו תפארת ציון ברחוב ירושלים בבני ברק, והוא יתאמן בבית העלמין קריית שאול בתל אביב. אורחים חרדים שנפשו בשבת בטבריה, קיבלו במהלכה דוחות על חנייה לא חוקית לכאורה. כתבנו בן צילי זרוביץ' שחושף את הסיפור מדווח, כי גם כלי רכב שנסו תו נחה קיבלו דוח על חנייה לא חוקית. מעיריית וריי נמסר כי הדוחות ניתנו על ידי השיטור העירוני בגין כלי רכב שחנו בסימון אדום לבן. התחזית מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה מעטך מהרגיל לעונה ויבש בפנים הארץ ובערים והביל במישור החוף. ביום שני אכבדה בעומס החום ובשלישי בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
עכשיו איתכם, מוצש חי עם מנחם טוקר.
שבוע טוב מאזיני רדיו כל חי, חודש טוב, חודש הנחמה בבניין ירושלים, אנחנו כולנו ננוחם. אנחנו היום בתוכנית מאוד מאוד מרגשת, תוכנית היסטורית שבה אנחנו מארחים כאן את בחירי אנשי כל חי ומשפחת כל חי המורחבת, אלו שהצטרפו למסע הנפש, למסע הקודש, אל פולין, אל הקברים, אל מה שנשאר מחורבן הבית השלישי, החורבן הגדול של אירופה, השואה האיומה, מסע שאבי רוזן, מנכ"ל הרדיו, הוביל את רדיו קול חי אליו, ואנחנו הלכנו יחד עם הרב מרדכי נויגרשל, מיד אנחנו נשמע אותו, אבל אני רוצה להציג את האורחים שלנו, קודם כל בראש ובראשונה, את מנכ״ל רדיו קול חי, האיש עומד מאחורי המסע, שאני מקווה שנצליח בשעתיים לתאר את מה שאנחנו הרגשנו שם, אבי רוזן, לילה טוב ושבוע טוב.
שבוע טוב, מנחם, שבוע טוב לכל החברים באולפן ולמאזינים.
אבי מימרן, שבוע טוב גם לך.
שבוע טוב ומבורך.
נפתלי קמפה.
שבוע טוב.
אברימי קרויזר.
בשורות טובות.
בני הראל.
שבוע טוב מנחם.
קובי סלע.
כן, שבוע טוב וחודש טוב.
בני לייקי מאולפן ירושלים. ואנחנו בתוכנית שבה כולנו נדבר, זה לא שאני מראיין ואתם מראיינים, אנחנו כולנו נדבר ונרגיש ונחשוף מה הרגשנו. קרויזר אמר לי ככה לפני התיחה, שזה אפשר לומר מחורבן לחורבן, דווקא בימים האלה. נכון אברימי?
כן, אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, הראשון והשני, שזה ליבו הפועם של עם ישראל, שכינתה בגלותה, על זה אנחנו מצטערים שאין בית לקדוש ברוך הוא, שאין לנו את בית המקדש בתפארתו, כי אנחנו צריכים שלקדוש ברוך הוא יהיה בית בירושלים הבנויה, ואנחנו מתאבלים על זה עכשיו ומתפללים שהוא ייבנה, וזה מתחבר בחיבור ישיר למסע הזה שהלכנו בין החורבות, בין המצבות, בין הררי האפר, שגם שם היה בפולין 1,000 שנות יהדות ברציפות, כמעט 1,000 שנים ברציפות בפולין, קהילות יהודיות שוקקות שיצרו לנו, כמו שראינו מצד אחד, את השולחן ערוך ואת את כל הדברים שהיינו, שלמדנו שם את התורה ואת תורת החילוקים ואת עולם התורה והישיבות והקהילות החסידיות ועולם החסידות ואת כל השורשים, והשואה שהצליחה לגדוע את החיים האלו ובאמת גרמה חורבן, ואני חושב שאנחנו מתכנסים כאן עדיין עם הרגשות משם, אבל הם מתחברים גם לרגשות שלנו לירושלים.
ובהמשך נספר למאזינים עד כמה הרגשנו, והקבוצה שלנו המשפחתית עדיין, כל אחד עם התחושות שלו ועם הרגשות, אבל דווקא אני רוצה לשאול את אבי רוזן כמנכ״ל, למה חשבת ורצית לקחת אותנו למקום כזה?
הרעיון עלה אחרי שאני חוויתי באופן אישי מסע שכזה לפני שנתיים, במסגרת המסעות לפולין ש... מוציא לפועל ארגון ערכים עם ידידנו הרב יוסי ולס, ובמסע הזה היה הרב נויגרשל, מסע של כמה ימים עם אנשים שבאו, לאו דווקא שהכירו אחד את השני, התקבצו ובאו לכדי קבוצה אחת, וחוויתי באמת חוויה אדירה אז, למרות שהיא בכלל לא דומה לחוויה השונה לחלוטין והעוצמתית ברמות גבוהות יותר שחווינו הפעם, אבל אז עלה הרעיון להביא את צוות אנשים שעוסקים כל השנה בהפצת תורה, בהפצת אמונה, השקפה, שמחה וכל המרכיבים כאן של כל חי, איש איש בתפקידו מכובד הוא, כי זה משהו שמלווה אותך, לא יכול לומר לכל החיים, אבל לפחות שנתיים מאז שחלפו אותי זה מלווה, אפשר לומר, ובהזדמנויות שונות עולה וצף ובשיקולים על דברים שונים שצריך לקבל החלטות, או מהלכים, או תוכניות, או תכנים, לאו דווקא ברמה של חורבן או תקומה, בכלל, דברים שמחים שעוזים כאן בשידורים של כל חי, משהו ככה מלמעלה, משהו משתנה בך, משהו אתה חושב שונה או אחרת על, אולי על העתיד של עם ישראל, על התפקיד שלך והחלק של כל אחד ואחד מהמרכיבים כאן בלחזק, בלעשות, בלשמח, וברוך השם שנקרתה הזדמנות ויצאנו, ואני שמח שהתוצאות, או לפחות ההרגשים, ההרגשים של כל אחד ואחד מאיתנו שחווינו, מוכיחים שהדבר הזה באמת היה במקום, וברוך השם מעל ומעבר
אבי, אתה חזרת כבר?
פיזית, כן.
לא, אנחנו...
נפשית, כן, פיזית, אתה אומר כאן.
היינו בכל חי בפולין, אנחנו עכשיו בכל חי בירושלים.
אני אישית חשבתי שזה יהיה לי שונה באמת, בגלל שכבר אז סיפרתי סיפורים לילדים ולאישה ובשולחנות שבת, ולקח המון המון זמן אז, הייתי בטוח שהפעם מראש, לפני שיצאנו לדרך, שאולי אני יודע יותר טכני ויותר ארצה לראות איך אתם חווים את זה, אבל אני שמה, אני חושב כמו כולם, נמצאים, חווים את זה, השבת הראשונה, טוב, אין שאלה, אבל גם
וואו,
השבת הזו...
היומה הראשונה הייתה, יומיים הראשונים,
גם אבל גם השבת הזאת, אני חייב לומר, באמצע השבוע אתה פחות מתעסק עם זה, אבל זה נמצא איפשהו שם, אבל השבת השנייה והשלישית, ואנחנו עכשיו כבר כמה שבועות אחרי זה, וזה לא פוסק, והילדים רוצים לשמוע עוד, ושואלים אותך עוד, ומתחברים לשירים, שאולי הכירו קודם, אבל הם פתאום קיבלו את זה עם סיפור מאבא על איך הרגשנו את זה שם, וראו קטעים בכל מיני סרטונים שהוסרטו שם, ועברו לתמונות שנשלחו לכולם, שכל אחד חווה וראה עם בני המשפחה. כל דבר בעצם אתה רואה שוב מחדש עוד פעם, ובהחלט זה מלווה.
והגאונות שלך הייתה פה, אבי, גם לצרף למשל בחור כמו נפתלי קמפה, שאומנם עובד בכל חיים מיוזיק, אבל הוא כאן הגיע כדי ללוות אותנו, ואני לא יודע, אולי תשתפו אותי אתם, החבר'ה, האם המסע הזה היה, אתם יודעים כמה, אני כבר דיברתי גם על הרב נויגרשל ועל היכולת שלו לשחק אצלי בנשמה וברגש.
של כולם, של כולם. בלעדיו זה לא היה המסע הזה.
זה לא, אבל קמפה היה ליהוק מדהים.
הרמח"ל האהוב על הרב נויגרשל כבר אמר במסילת ישרים שהתנועות החיצוניות מעוררות את הפנימיות. נפתלי בורח ביכולת, הם כביכול, הם לעורר תנועות חיצוניות שמגיעות מנפש פנימה, ולכן קל לו היה מאוד מאוד לעורר אותנו, להדביק אותנו נפש אחת לשנייה, כי בסוף השירה היא מנגינת הלב, היא שירת הנשמה, וזה, הם, כאילו, אם לא היה את זה, אז זה כמו גוף ללא נשמה.
דוגמה נגיד למאזינים, זה 9 ימים, אנחנו לא נשמיע, אבל בדרך ליער הילדים, איפה שהרגו 800 ילדים קטנים, ואני לא רוצה לחשוף איפה, לדבר על איך עשו את זה, אז קמפה שר את המהלך הגואל אותי, עם הגיטרה, וכולם שרים ברקע, כאילו, ואז הקדיש של אוסדישר, זאת אומרת, ליהקתם, דווקא אני שואל את אבי רוזן, אבי, למה הרעיון שלך ללהק את קמפה, ומאוד מעניין אותי לשמוע על הדיבור לפני כן, על תיאום השירים?
היה טבעי שמצוות האנשים שעושים כאן עבודה מדהימה, גם בכל חי וגם בכל חי מיוזיק, אנחנו נזמין את האנשים, ומי שמתוכם יש לו איזשהו ערך מוסף מעבר ללבוא ולחוות, אנחנו נבקש ממנו שגם יעשה את זה, ונפתלי נענה בשמחה, וידע שהוא לא בא רק לחוות את החוויה, אלא הוא בא לעבוד, והוא עבד, הוא נתן את הנשמה.
צריך לומר שאתה בכל... גם הקהילה מצוינת. כן?
זה בעיקר, כן. זה בעיקר, ללא ספק. אני אמרתי כן, לרב נויגרשל, בסוף המסע הזה אמרתי לרב נויגרשל, שדבר אחד למדתי ממנו, זה באמת, אני חושב שבמקצוע שלי, אני ההפך המוחלט של הרב נויגרשל, הרב נויגרשל עוסק בשכל, במוח, באמת, זה כל חייו. והוא מלמד, והאידיוט שלו, אין לי מזה כלום. ולי יש רק לב. קצת מוח, אני מנסה לשלב בזה, אבל בעיקר...
אני חושב שאחרי המסע עם צוות כל חי, הרב נויגרשל ישלב ושילב, והוא כבר כן, לא רק שכל. לא נשארה לו ברירה.
מי שלא ראה אותו רוקד, אגב, אני לא ראיתי, אבל מי שלא ראה אותו רוקד ביום השני כבר, ככה בשחרור בליז'נסק.
כן, נכון.
מזה ומזה אל תנח ידך. נכון. לב, מוח, להרגיש, לחשוב, ולדעת בסוף לשורר ולהביע את זה, זה בהחלט... מתכון, כן. ברור שבאמת הלב לא יחזור להיות אותו דבר.
בוא נשמיע על המאזינים את הקדיש של קובי סלע בתוך שנת האבל שלו, בית רבלינקה, וקובי איתנו, קובי, תוכל לדבר איתנו ולספר לנו על זה?
הרבה אין מה לספר, יצא שעמדתי שם, כנראה הייתי הראשון שחשבו עליו, כי אני באמת בשנת האבל על אבי, עליו השלום, ועמדנו שם בטרבלינקה, בסוג של ליד איזושהי אנדרטה מאוד מוזרה, שכוללת הרבה הרבה מצבות ושברי מצבות, ושם סיים אומר הרב נויגרשל את הפרק תהילים שלו, ואז רגע לפני תפילת למלא רחמים, אז התבקש שמישהו יגיד קדיש. אבל הסיטואציה הזאת הייתה... אני חושב שהייתה התחלה, זה היה הסטארטר שריסק אותנו שם.
קובי, אני מרשה לעצמי רגע לשאול אותך שאלה אישית. בשנת אבל לא חסר אולי סיבות לבכות ולהיות בצער, כי כשמה כן היא שנת אבל על אבא, ואבא זה תמיד אבא, ולא משנה הגיל, ולא משנה, תמיד זה משהו עצוב ופרידה וצער. הרגשת שליח ציבור, הרגשת, כאילו, הרי התפרצת בבכי מהלב שהדביק את כולנו. זה כאילו, סליחה, זה רק בגלל הצער האישי, או שפשוט החיבור...
לא, ממש לא.
לשממה של טרבלינקה, ל-800,000 יהודים שנהרגו שם בקצב של 15,000 יהודים ליום.
ממש לא. אני חושב שהאדרבה, לי זה היה גילוי... אפילו מפתיע, כי עם כל שנת האבל, ואהבתי מאוד את אבא שלי, ואנשים ידעו כמה אני אוהב אותו, אבל בכל מהלך האבל הזה, זה לא בא לידי ביטוי כך. פשוט הרגשתי את הקטנות שלנו מול כל מה שעברו אחינו ואחיותינו שם, ואת גודל האסון, ושמעתי על זה, קראתי על זה, ראיתי כל מיני סרטונים בעבר, זאת אומרת, השואה לא הייתה משהו שהייתה זרה לי, אבל כשאתה נמצא במקום ואתה נמצא בשטח ואתה פתאום קולט שאתה הראשון שצריך להגיד קדיש מבין הקבוצה שלנו, ממשפחת כל חי, הראשון שצריך להגיד קדיש בסיטואציה הזאת, לא יודע, זה לא...
הנה קובי שט. אני עד עכשיו מתרגש. בוא, אני רוצה להשמיע ברשותך קובי את הקדיש שלך. בית רבלינקה.
שמי לקוצ'ה וריחו, לילה מכל ברכתה, שנתתי ברכתה ונחמתה אדם, אירן דלמה ואומר, יהיה שלמה רבה משמיה, חיים בשרה וישועה, ונחמה ושזבה ורפואה, וגולה וסליחה וכפרה, ורווח תצלה, לנו לכל עמו ישראל, אמן. עשה שלום עם רומא אבריה, עשה שלום עם רומא, כל עמו ישראל.
וואו, אני איש התממורת עכשיו, קובי.
כן, שחזרתי את הקדיש הזה הרבה פעמים, וגם כשסיפרתי לילדים, וגם כשסיפרתי למשפחה, וגם בכלל, כאילו הסרטון הזה, המנגנון הזה שריגש את כולם, הפיץ את עצמו כנראה עוד יותר. וניסיתי לנתח לעצמי מה היה שם, אז מעבר לכל מיני פיצוחים נפשיים שבטח אנשי מקצוע ידברו עליהם בעתיד, אני חושב שכשאתה נמצא שם, כשנמצאים שם, מבינים עד כמה... שום דבר אחר חוץ מקדיש לא יכול לבטא את מה שצריך לבטא, וכשאומרים את הקדיש ומצדיקים את ה... בעצם מצדיקים את הדין, אני חושב שזה זה, 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 זה הקטע שאחרי שכבר מפסיקים להבין מה קורה, זאת אומרת, אחרי שהעניינים במוח מנסים להסתדר, מנסים לקבל איזשהו היגיון, ואי אפשר לקבל שם שום היגיון, וחזרנו משם עם מלא תובנות, וכבר...
זה מדהים קובי מה שאתה אומר... כי אנשים הרי הרבה פעמים מתבלבלים שקדיש זה משהו שאומרים על הנפטרים. אומרים אותם הרי לעילוי נשמת הנפטרים, ואין שם מילה אחת של צער או אבל, אלא רק של לפאר ולקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ולהכיר בו ובמלכותו ובשלטון שלו כמסובב כל הסיבות וכמחיה כל העולמות. ולכן העוצמה של מה שאתה אומר, על המילים באמת של הקדיש, של ההסבר המיישב את הלב, של להאחז בכנפי השכינה, להאחז בהשגחה הפרטית של כל אחד, בהשגחה של עם ישראל, זה היה שמי רבה מבורך.
גם בצלאל כאן מצטרף אלינו, מנהל אגף החדשות והאקטואליה של הרדיו. בצלאל, גם אתה, שבוע טוב, לילה טוב.
שבוע טוב, לילה טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, נשמח מאוד מאוד לשמוע את הרשמים ואיך אתה הרגשת, אבל אבי מימן רוצה להפנות שאלה למנכ״ל אבי רוזן.
אני לא יודע אם זאת שאלה, זה בעצם שאלה שאנחנו מקבלים ברחוב, כי כל כך הרבה אנשים שמעו על המסע הזה, ואנשים יודעים שהיינו בחוץ לארץ, כי לא שמעו אותנו כאן בתוכניות, ואז איך היה ומה היה, ואתה לא יכול למצוא במשפט אחד שאתה פוגש אדם, להגיד לו איפה היית, מה הרגשת ומה עשית, אתה אומר לו, היה גדול, היה ענק, היה וואו, היה וכולי. ואני רוצה לשאול את אבי המנכ״ל, האם הוא הולך להשתמש באמצעים הטכנולוגיים, שיש לרשותו של הרדיו, כדי לנסות ולהביא את המסע הזה לכמה שיותר בתים בישראל? באמצעות אולי וידאו, אולי באמצעות איזושהי הקלטה, אולי איזו תסקית, אולי...
אז אנחנו...
זה פשוט חובה, זה נכס...
אז קודם כל, המחשבה היא נכונה, ואנחנו עושים את זה, אנחנו כבר כמה שבועות אחרי המסע, ומעבר למה שדיברו בתוך התוכניות והאזכורים, וכשמאזינים שומעים ביום שישי, של חזרה מהמסע, את קובי סלע פותח את התוכנית עם מנגינה רגועה ולא המנגינה הקצבית הרגילה שלו, ואומר שחזרתי משהו אחר ומהיום יש קובי סלע אחר כאן, או אמירות אחרות של לעבור אחד אחד, אבל כמעט כלל המשתתפים בצורה כזו או אחרת מצאו ביטוי. אני חושב שזה דרך אחת להביא את מה חווינו, אבל אולי זה בעצם יותר מה אנחנו הרגשנו. התוכנית הזאת, מה שעכשיו אנחנו עושים כאן עם מנחם, באה בעצם להעביר תחושות שלנו. בימים הקרובים אמורה להיות תוכנית נוספת כאן, בצהל תעדכן אותי, בתשעה באב, סביבות תשעה באב.
מוצאי תשעה באב נדמה לי.
כן, התוכנית שיותר תהיה הקולות האותנטיים מהמסע עצמו.
זה, אני מדבר בדיוק.
עם השיחות של הרב נויגר שלי.
הקולות והשירה וה... הצוות שלנו שהיה, שגם הקלטתי אותם בזמן אמת, יצאנו
כי מה שאומר עכשיו אבי ממרן או אברימי קרויזר או כל אחד,
אין שני לבצלאל בדברים האלה, הוא יודע, יש לך את החוש, הוא עומד שם עם המיקרופון,
מחלקת הדוקו,
אתה בוכה, בדיוק, אתה בוכה,
אבל כל משפט שאנחנו אומרים כאן עכשיו לא דומה למה שאמרנו ברגע שהיינו בתוך המקומות.
היום זה כבר אחרי עיבוד נתונים.
ולגבי נושא של הסרט, זה נמצא כבר כמה שבועות בעריכה, הוסרטו שם 4 ימים, זה המון המון חומר, לכן גם זה לוקח זמן. בחלק מבניית הסרט נבנית מתוך מחשבה שהוא לא רק יהיה אישי של מה שאנחנו רוצים להראות לילדים שלנו שחווינו שם, אלא יותר ציבורי, ולכן אנחנו מאוד מתלבטים מה נכנס לשם, מה לא נכנס לשם, אבל אני מניח שברגע שזה יהיה גמור, אז גם הציבור לפחות בחלקו יוכל לחוות בצורה הזאת. ויש את החוויה כמובן הבלתי, הטובה ביותר, הבלתי אמצעית, זה להגיע פשוט למסעות כאלה מקום, ושאלו אותי כבר מתי הרדיו מוציא לשם מטוסים, כן?
אז אני רוצה להצטרף לדברים שאבי אומר, ואני חושב שהמסע הזה הוא חובה לכל יהודי שרוצה להבין ולו בקצת את מה שהיה שם לפני 80 שנה, 75 שנה. לא יעזור סרט ולא יעזור תוכנית ברדיו כדי להיכנס לתוך מה שאנחנו חווינו שם. זה רק נותן לאנשים את התחושות, את ההרגשות, קצת לנסות להרגיש מה אנחנו הרגשנו. אבל זה חובה לכל יהודי.
אז אם אמרת את זה בצלאל, אני ברשותכם רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת. מה עושה המקום? למה המקום כל כך חשוב? אני גם אמרתי את זה קצת בקיצור בדברי בנסיעה חזרה מבירקנאו לשדה התעופה, אבל גם אבי רוזן...
למקום שהוא קרא לו המזבח. המזבח. האנלוגיות של אבנגר של מגילת איכה, קינות, הוא בנה, הוא עשה בילדאפ כזה.
לא סתם מכינה, מנחם, אתה פתחת בחורבן השלישי.
זה כבר למדתי ממנו, כן.
אבל גם אבי רוזן אמר את זה כששאלת אותו מקודם, מה פתאום הוא קיבל את ההחלטה, אז הוא מספר לך שלפני שנתיים במסע שלו עם ערכים, מאז המסע הוא מלווה אותו בקבלת החלטות ובכל מיני דברים, זה מרכיב בשיקול, זה גם מה שקובי אומר, חזרתי קובי אחר וכו'. הרי כבר כשמשה רבינו עומד בסנה הבוער, הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעלך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. יעקב אבינו חוזר אחורה להתפלל במקום שהתפללו בו אבותיו. למקום יש השפעה מיוחדת, ואותו מקום, כמו שאתה אומר, המזבח הגדול בבירקנאו, שוויץ, המידנק, וגם הקהילות היהודיות, הריקודים שלנו, הלימוד שלנו בלובלין, למקום יש השפעה מאוד גדולה, ואני מסכים עם אבי שכל מי שבעל נפש, בטח ובטח מי שמתעסק בהחלטות, בדברים שקשורים ודאי לצורכי ציבור, לדברים שקשורים לעם ישראל,
קשורת.
דברים עם אחריות, אני חושב שכשהוא נמצא שם, לא קשור כמה סרטים הוא ראה על השואה, כמה ספרים הוא קרא, כמה שיעורים, ואפילו כמה הרצאות של הרב נויגר שלו.
ואולי אברי מתחבר למה שאתה אומר, אפשר להוסיף על זה משפט שהרב נויגר של אמרנו שם, זהו לא מסע דיכאון. אנשים שחושבים שנוסעים לאושוויץ, בירקנאו, הם יחזרו עצובים יותר, לא. אני חושב שזה מקום שאפשר להיבנות ממנו. זה בודד לך את ה-DNA היהודי במקום חיובי מאוד. אנחנו כאן, אמרתי לאחד החבר'ה, כמה נאצים נשארו, אני לא יודע אם נשאר אחד, אבל עם ישראל חי וקיים. זה משהו שבונה אותנו כאן, וממשיך בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, וזה משהו שחוויה אישית שכל אחד לוקח איתו מהמסע.
אחרי הפרסומות, כל אחד, נתחיל מהמנכ״ל, יגיד מה היה הרגע שלו, הרגע מרגש, הרגע מיוחד, הרגע דרמטי.
עכשיו איתכם, מוצא שחי, עם מנחם טוקר.
סגד על ויסקדה שמירה בו.
הצטרפו גם אתם אלינו למסע עוצמתי בפולין בהדרכתו המיוחדת של הרב מרדכי נויגרשל. השקפה, אמונה והרגשת הלב. המסע של בין הזמנים, כף עד כפי באב. בעקבות מומחים בהפקת מסעות תוכן. 03-955-1141. בעקבות 03-955-1141. מבצעי קיץ מטורפים בטורנדו. קונים מזגן סאגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד ב-1290 שקלים בלבד, ונהנים מחמש שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזור. קיץ ביודיה. חברים שלך במים הקרים, אבל אתה כבר בחוץ. עושה מצב, והמים בערכת הקפה שקיבלת מתנה כבר הותחים. רוצים גם אתם לזכות בערכת קפה לשטח? קנו שתי אריזות קפה טורקי אליט. התקשרו לטלמסר 03-373-8877. ענו על השאלות במהירות, ובכל שעה יש מצב שאולי תזכו בערכת קפה לשטח מתנה. כפוף לתקנון. תקשיבו מהר, כי חתכנו, כן כן, גם את התשדירים. בשורה משמחת, מכבי חותכת את המחירים. מהיום תיהנו מהטוב ביותר בפחות כסף. הצטרפו עוד היום, כוכבית 4535. יש קופות חולים ויש מכבי. ההוזלה בביטוחים המשלימים תחול על כל חברי מכבי. הזמינו את המיני בר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 8510. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות סינון מים, גבעת שאול 40, ירושלים. המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם. רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333. עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
חזרנו מהפרסמות, אנחנו כאן במוצא שחי, ברדיו כל חי, 9 ימים, ואנחנו בשידור מאוד מאוד מיוחד עבורנו כאן, כל מי שנמצא כאן באולפן, אבי רוזן, מנכ"ל הרדיו, בצלאל קם לנהל תוכניות, אבי ממרן, קובי סר, נפתלי קמפה, הזמר, בני הראל, אברי מקרויז, אנחנו רק מייצגים אגב את כל שאר האנשים שחלקם רצו להגיע, חלקם לא יכלו, אבל דוד קליגר שעורך ומפיק אותנו כאן, מנדי אור הטכנאי, בחרו כאן בפינצטת המרואיינים, ואנחנו מדברים על מסע אדיר שהיה מיום ראשון ועד יום חמישי בלילה של כל עובדי רדיו כל חי וכל מיני חבר'ה שגם הצטרפו, שאבי בחר אותם. ונסענו לפולין, נסענו, אבל לא סתם נסענו לפולין, כמו שאני נסעתי כשהייתי בחור, הייתי בישיבה, נסעתי פעם אחת לפולין, נכנסתי לאושוויץ, אחרי 4.5 דקות יצאתי עם כמה חברים, נכנסתי, נכנס למוזיאון, רואה כמה נעליים וסבונים או שערות, מה שהיה שם, ויצאתי. זה היה משהו אחר, ואני מייחס את זה לרב נויגרשל, אבל כל אחד שבאמת יגיד לי מה היה הרגע שלו, מבחינתי, ואמרתי את זה כמה פעמים בשידור, אולי אם הייתי עם רב אחר, אולי גם הייתי מרגיש ככה, אני לא יודע, לא הייתי פשוט, אבל הרב מרדכי נויגרשל הצליח לקרוע לי, לגזרים, את כל ה, את, את כל ה, את כל השטחיות, את כל המשחק, את כל הדרמה, את כל, לא עניין אותי כלום, לא, הטלפון שלי היה סגור רוב הטיסה, רוב הנסיעה, כי למעט כל מיני נקודות פה ושם, הוא פשוט הצליח, והוא בנה את זה לאט לאט, והוא ידע איך לבנות זה עם הסיפורים שנגעו לי, לא יודע, כל אחד עם העניין שלו. מבחינתי, המסע היה הרב נויגרשל. מעניין אותי לשמוע את דעתכם.
אני אומר משפט אחד, שאושוויץ הוא סמל, וכשאתה מגיע לשם, אתה מקבל אלם. אבל מה שמאוד תפס אותי, היה דווקא מידנק, תאי הגזים, הצבע הכחול של הגזים על הקיר, והמשרפות, לאחר מכן, עם הקדיש של יצחק נחשוני. אותי זה ריגש יותר מכל המקומות האחרים שהיינו בהם. אני ככה אומר את זה ממש בקצרצרה, את התהליך הזה של מיידנק, אבל מה שהיה עוצמתי לא פחות באותו יום, היה ההתפרקות של כולם, כשהגענו אחרי מיידנק, שעה אחר כך, לישיבת חכמי לובלין, הישיבה של הגאון רב מאיר שפירא זצ"ל, וכולנו שם התפרקנו בשירה, שירת התורה, שמחת התורה, אני הרגשתי שכולם אחרי שעברנו שעתיים, שלוש, יותר נכון, במיידנק קשות, שעות קשות מאוד, רגשיות, לבוא ולהוציא את הכל בשירה של שמחת תורה.
מה היה קשה שם כל כך במיידנק?
אני לא הייתי שם, באתי מאוחר. אתה
נכנס... יום כיפור לשמחת תורה.
כן, ממש ככה, מיום כיפור לשמחת תורה. אתה נכנס לתא שבו היהודים שהושמדו במיידנק עברו מקלחת, ומשם אתה נכנס לתוך תא הגזים, חדר לא גדול, שבו היו 600-700 יהודים ביחד, ושם הרגו אותם, באמצעות גז. ומשם לקחו אותם למשרפות, כמה מטרים משם, ושרפו אותם. ואתה עומד במקומות האלה, ואתה מקבל את ההלם שלך.
הוא מתאר לך שהחזקים היו ללומד, טיפסו, ראו אותם ככה 20 דקות.
לגמרי, כן. והזעקות שמה ישראל, ואתה יודע מה, הרב נויגר של שחיין 120, בסך הכל בן 60 וקצת, אבל הוא נותן לך את התחושה שהוא היה שם, הוא יצא משם, הוא ניצל משם, והוא גם ההפך מכך, חס ושלום.
זה היה מבחינתך הרגע. אבי רוזן, מנכ״ל ברדיו, למרות שהיית שם, ושוב, מבחינתך, מה היה הרגע הכי מיוחד בכל השבוע הזה?
אז שוב, כל משהו במסע, היה לו את הייחודיות שלו, ואת ה... ואת הקטע המאפיין הייחודי המרגש, או נשתמש במילים שאפשר להגדיר כל דבר במילים, במילה אחרת שתעצים את התחושות, וחווינו באמת 4.5 ימים קדושים מלאים ועמוסים. אתה יודע, לבחור רגע אחד, צריך להיכנס לזה חזרה, אז אני גם מתחבר למה שבצהל אמר על היום של מידניק, שהוא גם מידניק עצמו, היינו פשוט בעוצמות בתא הגזים, ועם הקבלת מלכות שמיים, ועם השם הוא האלוקים, ועם השירה שם, אני חושב, זה היה פעם הראשונה, זה היה יום השני של המסע, שהחבר'ה שם התפרקו, ולא היה אחד שלא בכה, אבל מכירות הלב, ואם מדברים על רגע מרגש, אז מלבד הקדישים כמובן, טוב, נו, אנחנו, זה נראה לי לגמד את זה לרגע אחד, אתה יודע, זה לא הרי הקדיש שריגש ביער הילדים של אוסדיצ'ר או של יצחק נחשוני ליד התנורים, או של קמיסר או של קובי או השירה. זה הכל ביחד, זה תמהיל שצריך להיות בכולו כדי להתרגש, אבל אם כן ננסה להתמקד, אז אני באופן אישי, בגלל לי שיותר שבחלקים מהמסע הייתי, אפשר לומר את זה קצת, השתדלתי להיות מפוקס יותר כדי לראות שהכל עובד, כדי לדאוג שהשלב הבא כבר מתוכנן, יותר בקטע הארגוני התכנוני ביחד עם, לא הזכרנו את זה, עם חברת בעקבות שאלי בן גד ועקיבא שעשו עבודה, פשוט אין דברים כאלה, אם צריך לצאת רגשית עם הרב נויגר של, אז גשמית צריך לצאת עם חברת בעקבות, זה לא בשביל פרסומת, אלא פשוט כי... קיבלנו באמת את הדבר הטוב ביותר, אבל, ועדיין הייתי ככה תרות גם בעניינים האלה, אז המקום שבו אולי הייתי הכי משוחרר ונקי מהדברים הטכניים, זה היה בבירקנאו, אושוויץ בירקנאו, מה שהזכרתי מקודם, המזבח הגדול, סיומם של הימים הקדושים והטעונים, שבמהלכם כל אחד ואחד, ונקודה שגם אולי באופן מיוחד רגישה, תמיד ידוע כאן אצלנו בכל חי, החיבור בין האנשים, אין דברים כאלה, אני חושב, במקומות אחרים שאני מכיר, בין אדם לחברו, ועדיין עם כל החיבור בין כולם שם, כשאתה ביחד, מנותק מכל הדברים האחרים, ורק במסע הזה, לראות את כולם מחוברים ברמות של בין האיש הזה לאיש ההוא, בלי הבדלי תפקידים, מעמדות וכו', ואת כולם בסיומם של 4 ימים, עומדים בבירקנאו, הרב נויגר של מדבר את הדברים הגבוהים ביותר שאליהם הוא מגיע בשלב הזה, במסע הזה. ואנחנו יודעים שזה הדקות האחרונות, ועוד מעט, עוד מעט חוזרים לשגרה האפורה, השגרתית, הרגילה. ואני חושב שזה היו רגעים אחרי פרק תהילים מרטיט של הרב חיים הורוביץ. תקיעת השופר, הקדיש של אפרים קמיסר. וכולם היו, אני חושב, בשעת הנעילה, כמו שהגדיר את זה הרב נויגר של, אני באופן אישי, עם השירה של כולם, והצמרמורת שהחזה, ולא יותר במילים פשוטות, אבל כי זה היה, אני עכשיו עוצם את העיניים, אני נזכר בזה, אני כולי שוב באותם ריגושים, בשבילי זה היה הרגע שחתם את המסע הזה, וידעתי שהוא יחרט לנצח, לזיכרון אצל כולם, ואין לי את המילים עכשיו לתאר את הרגעים האלה, אבל בהחלט רגעים שכולנו, כולנו, כולנו היינו... פשוט אנשים נשנקו שם מהתרגשות ודמעות, וחתם בהחלט את המסע הזה ברגעים מיוחדים. אנחנו שומעים את פרק התהילים, מנחם אמנם, אבל צריך לתאר את הסביבה, עומדים שם למעלה מ-40 איש, ועל המקום שבו עמד הקרמטוריום המרכזי, אחד מהגדולים של בירקנאו, שם באושוויץ, ששם עלו, בכל המתחם הזה ובכל המחנות הללו, עלתה הכמות הגדולה ביותר של יהודים שנעקדו על קידוש השם. וכשהמנגר שלי מדבר, הוא אומר לכם, תעצמו את העיניים, ואתה שומע את הזעקות, הוא אומר, פה מיליוני נשמות מרחפות פה מלמעלה, זה בעצם, אין להם קבר, אין להם שום דבר, ופה זה המקום, אז זה לא רק הפרק תהילים. כן, זה לא רק הפרק תהילים ששומעים אלה, זה כל התחושות שמסביב, וכן, זה אחד הרגעים.
אתה מחזיר פה את כולנו אגב לזה עכשיו, אבי. תראה לך, כולנו פה באולפן יושבים.
ולא פחות הקידוש השם, שאמרנו שם באמירת התהילים והקדיש, ומסביב עומדים אנשים שלא קשורים לקבוצה שלנו, ועומדים, ואתה רואה שהם מתרגשים לראות...
נכון, אני לא ראיתי אותם, ראיתי אחרי זה בתמונות. אני בקטע הזה גם התפרקתי. יש לי כמיסר, התחיל מהקדיש, אז אני גם... בוא נשמע אותו.
נשמע! הנה סתיו ש...
רב חיים הורוביץ. שמעת ההד.
מעטו ועד אוי לא.
ואז הגיע אבי מימרן, הקדיש האחרון. כמיסר. ופה כולם נפלו.
קולו נשנק.
דיון מדברו חרוס אבי, ים נכון חרוס אבי, יצמח פורקון אבי, קורא משיחי.
אמן!
וחייך, אני באמת, אמן החי דחול בייס ישראל, בגוד ובזמן קורא עם וומן.
אמן!
המסר שמי שמכיר אותו כאן מהרדיו, אבי מימרן, אחד מהאנשים, קובי סלע שותף שלו, אחד האנשים הכי רגועים שלווים, שאתה לא, כאילו, מבחינתו זה, אני לא יודע.
מה לך יותר ממנחם טוקר שהיה מרוגש?
יסבורך וישתבח ויספוער ויסוימם ויסנעשי ויסדור ויסלי ויסלול שמי דקות שבריחו. לאי לא מכל ברכוסו ושירוסו תושבחוסו ונחמוסו דמירון באולמו ואימו אומן. יהי שלום רבו מי שמיו וחיים טויבים עולינו ועל כל ישראל ואימו אומן.
אומן.
השופר של אבנויגר של בסוף הקטע הזה, תשמע, זה...
האנלוגיה אולי תקיעת השופר של סוף יום כיפור.
אבל הוא עשה את זה עם בכי כזה, אני לא יודע לך, זה לא הייתה תקיעה כזאת של שמחה.
מנחם, אני רוצה אולי, לפני שאני אגיד לך מה הנקודה, אני לא יודע אם יש נקודה, אבל חשבתי הרבה, איך אפשר להסביר ולתרגם באמצעות השפה ויכולת הביטוי את הדברים המרוממים, המרטיטים שחוותה הנפש שלנו שם. איך אפשר להסביר את זה? אז אולי המשל שאני אגיד עכשיו יחד לכל המאזינים, ושכל מאזין ומאזינה ינסו להתחבר למילים האלה, וללכת יחד איתי לתוך הדמיון הזה שאנחנו נובל אליו ביחד. יש לנו בגוף את החושים של הגוף, החושים הפיזיים, הראייה, השמיעה, הריח, המישוש, הטעם. המסע שאנחנו עשינו היה מסע שבכל רגע נתון נגע בכל החושים של הגוף. אתה גם רואה את המקום. אתה מריח את ריח הדם מהאדמה. אתה שומע את ממשק הענפים של היער ומדמיין את צווחותיהם של הילדים הרכים שהובלו לשם. אתה דורך על האדמה. אתה שומע את הסיפורים. ואלו החושים של הגוף בלבד. אבל יש להם מאבק עם החושים של הנפש. כי גם לנפש יש חושים. יש את הזיכרונות, יש את האופי, יש את הצער, את השמחה, את הרגשות. כל אלו ביחד זה החושים של הנפש שנאבקים מאבק אלים, אכזרי, מדמם עם החושים של הגוף. מי גובר על מי? האם אני רואה פה מוזיאון, או שהנפש שלי רואה כאן נשמות יהודיות? האם אני רואה כאן אדמה עם שלט שכתוב כאן נרצחו 800 ילדים ונקברו בעודם בחיים אחרי שכלבים טרפו אותם? או שאני רגע עוצם עיניים ורואה את הילדים האלה מהלכים ויודע להגיד את שמותיהם ולמה הם נרצחו כאן? ואתה הולך 5 ימים עד שלאט לאט לאט המאבק הזה מוכרע בנוקאוט לטובת הנפש, ניצחון של ההרגשות על פני תחושות הגוף. כי המסע הזה זה לא ביקור במוזיאון. זה לא ביקור היסטורי לתעד או לצלם שלטים, ביטנים, מסריפות. אלו אביזרים טכניים, גופניים, כדי לתת יכולת ביטוי לנפש ולעוצמות שיש בתוכנו. והמסע הזה היה מסע אל האני, פנימה, שלי, של עצמי, אל האופי שאיתו נולדתי, אל הרגשות שאיתם אני חי, אל המידות שאני צריך לתקן, על המשפחה שאני מגדל, כיצד אני מחנך את ילדיי אחרי שהייתי ביער הילדים, כיצד אני מתייחס ליהודי אחר אחרי שהייתי בתוך תאי הגזים, איך אני מתייחס לשבת אחרי ששרתי אשת חיל שנייה לפני המשרפות ליד חדר שבו היו מתעללים בנשות ישראל, ואיך אני בסוף התהליך הזה עובד את הקדוש ברוך הוא בצורה אמיתית, פשוטה, כשהיצר הרע בכלל לא מהווה משמעות בחיים האלה. איך אני מגיע לנקודה הזאת? אתה מתחיל מהמקום המאוד גשמי ביום הראשון, המאוד פיזי, ומסיים בניצחון אדיר של הנפש על פני הגוף. זה המסע הזה. הדבר שתרם לו כמובן הרב נויגר שאל, ודיברנו גם על התהליך כולו, אבל הדבר המטורף הזה שניצח, זה היה גם שעת ההתרוממות, עובדה והשירה הרימה אותנו. כי שירה זה לא דבר פיזי. זה אחד מהדברים הרוחניים הגדולים ביותר שניתנו לנו במתנה על ידי בורא עולם. והדבר הגדול עוד יותר שניצח אותנו, זה היכולת שכל אחד פתאום הוציא את האני האמיתי שלו. אז גם אם אתה רואה את קובי סלע מקודם, האיש השמח, החביב, שמשמח את עם ישראל כבר כמה עשורים, פתאום האמיתי של קובי סלע מזדקק ויוצא, ושל מנחם טוקר, של אבי רוזן, של אברי מקרויזר, ושכל אחד שם אתה פתאום רואה, כי זה מתקלף, הכל מתקלף. אני לפחות התקלפתי שם בנקודה הזו שבה עמדנו ביער הילדים, אחרי כל המסע שעשו הילדים האלה במסעיות, הלכנו ברגל ממקום האיסוף, בכיכר העיר, וצעדנו בתוך היער, ובשקט דממה אתה שומע את הצעדים של כולם על שביל האפר, שמיים סגריריים, עצים גבוהים אדירים שבטוח היו עדים למה שקרה שם. זה לא עצים שצמחו ב-70 שנה האחרונות, זה עצים בני 100 ו-150 שנה לפחות. אז העצים האלה ראו את מה שקרה שם. והגענו למקום, לחלקת קבר אחים, באורך של 20 מטר, ש2 מטר מפרידים בינינו לבין גופותיהם של 800 ילדים קטנים.
שננשכו ונטרפו על ידי הכלבים באותו לילה שהוא סיפר.
אלו ילדים שעמדו במרכז העיר, שההורים שלהם נעקרים מהם. ילדים וילדות שהתחילו כבר לצרוח כי הם רוצים את אבא ואמא. והנאצים ממח שמם שלפו מתוך המסעית 10 כלבים רועים גרמניים, לא לחינם הם פעילו את השם הזה. כלבי טרף שיסו אותם בכלבים, בילדים. אחר כך הכניסו אותם לסקים, וקברו אותם כאשר חלקם בחיים. כאשר כל היישובים הפולנים מסביב רואים, שומעים את הקולות. הרב נויגר שאל אומר שעוד אחד מזקני העיירה ליד מספר שכמה ימים אחר כך עוד האדמה שם זזה.
הילדים.
ועמדתי שם, ואמרתי, מפה אנחנו יוצאים לדרך חדשה. כי זכינו שיש לנו ילדים יהודיים בבית. יש לנו יכולת לחנך את הילדים שלנו לתורה ולמצוות. מה שלא זכו הילדים בז'לטובסקה גורה, אם אני לא טועה. וזה רק 800 ילדים מתוך מיליון ילדים שנעקדו על המזבח הגדול של אושוויץ ושל שאר מחנות ההשמדה. שם כתבתי שיר והקראתי אותו לכולם, ואני אקריא אותו כאן, ובזה אני אחתום. לא יודע אם זה שיר, זה כמה שורות שביטאו באותו רגע את הרגשות שחווינו שם כולם. יש דברים הנראים בבירור רק בעיניים עצומות. כל דממה דקה וביער נשמעות צווחות. ינק את דמם והצמיח עציו. ענפיו מביטים ממעל, עדי ראייה אז ועכשיו. זעקות ילדים, דם תינוקות, נביחות הטרופים, ואין אב ואין אם, אין מושיע, אין רחמים. נסתם הגולל, האוויר חדל. חיים הם הלמו ובעטו. לא הבינו חשבונו של מקום, אך את בגדיו קישטו. בשצף קצף הסתיר פנים, עוד יגיעו רחמים גדולים. לא שכחנוכם, נקמנו והקמנו. באנו לכאן ותלמודנו בידינו.
עורך דין אוטיצ'ר ביער הילדים.
ויתדר ויתעלה ויתעלה על שמי דקוצ'ה בריחו ומכל מירתה ושירתה ושמירתה ונחמתה נאמירן ונאמים הוא אמן יש למר הבא משמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואם הוא אמן עושה שלום אם הוא אמר הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואם הוא אמן
כן אוסדיצ'ר קובי סלע אתה רוצה לספר לנו על הנקודה שלך?
כן, תשמע, אתם מכירים אותי, אני לא ידוע בזה שאני בן אדם מאוד רציני, לפחות כשאני אגיע אחרי 120 לשמיים וישאלו אותי למה הייתי ציני, אני אגיד כי ככה שלחתם אותי לעולם. אז כאילו בגדול אני ציני, והגעתי למסע הזה עם די חששות די גדולים שאני לא יערוס לכם את המסע, כי בכל זאת יש לי כמה בעיות. ואז אומר הרב נויגר שאל, תקשיבו, ממש כשנחתנו בוורשה, הוא אומר, תקשיבו, אני מבקש מכם להתנתק מהטלפונים, להתנתק מההוויה השוטפת, תנו לי את הלב שלכם היום, זה היה בשני לפנות בוקר, ואני אחזיר לכם אותו ביום חמישי, ביום שישי כשחזרנו לארץ, אני אחזיר לכם אותו חדש. הוא גם היה לו כל מיני שנינויות והתבדחויות בעניין, אבל אתה שומע את המשפט הזה, בעיקר אם אתה אני, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, בסדר, עוד אחד יתקן לנו את הלב, אפשר לחשוב. הרבה ניסו ולא הצליחו, וככל שעובר הזמן, וכנראה זה מתווה שהוא כבר הוכיח את עצמו בסיורים ומסעות קודמים, הוא מצליח לעשות את זה, ובאמת אתה לאט לאט מגלה שהלב שלך השוטף של הימים הרגילים, הוא פשוט לא יכול לעמוד באתגר של מה שקורה עכשיו. ואתה מבין לאט לאט שאתה כבר לא בן אדם אחד מתוך קבוצה של 44 אנשים, אתה בן אדם אחד מתוך קבוצה של 8 מיליון יהודים. ואתה מבין עד כמה הסיפור של המותג של, 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 שלך כיהודי, הוא משהו הרבה יותר חזק והרבה יותר גדול ממה שהכרת עד היום, ממה שחשבת עד היום. בקיצור, השלבים האלה, הבצל הזה שהתקלף לו שכבה אחרי שכבה, גרם לזה ש... מתישהו באמת השארתי את הטלפון באוטובוס, שזה הפתיע אותי מאוד, ואפילו רגע לפני שנכנסנו לבירקנאו, אחרי שהכינו אותנו ממש שבוע שלם, והסבירו לנו שאנחנו לא במוזיאון, ואנחנו במקום מאוד רציני, אבי דיבר על קבר הילדים, שזה באמת היה אחד הפיקים, אבל מבחינתי, אני כאילו זרמתי עם המבנה הזה שבנה הרב נויגר שאל, ואז כתבתי לילדים שלי מכתב, שלחתי אותו בוואטסאפ כדי שיהיה משהו מסודר ושהם ידעו לקראת מי הם חוזרים בשבת, את מי הם מפגשו בשבת. וכתבתי להם שם שהיום אני מבין טוב יותר כמה צריך להיות גאים במותג הזה שנקרא יהודים. אתה יודע, כל הזמן שמענו על זה שאנחנו עם הנבחר, אבל כאילו מה זה אומר באמת? קולי נשבר סתם. ובתור העם היהודי, בתור העם הנבחר, אנחנו צריכים לזכור את זה כל רגע, וצריך לחיות מעכשיו יותר ברצינות את החיים שלנו כחיים יהודיים. וכשאתה חוזר לארץ, אתה רוצה לתרגם את המילים האלה שכתבת בוואטסאפ לפני כך וכך ימים, וזה משפיע באופן גורף על כל שכבות החיים, אני חושב, כי באשת חיל אתה, כשאתה אומר את התפילה בליל שבת, ועד היום זימרתי אותה בדרך לארוחה, צריך לעשות כבוד לאישה כמובן, אבל פתאום אתה מבין מה המשמעות פה של אשת חיל, שהאישה, עם כל הכבוד לאישה שמקבלת קרדיט בסוף כל תוכנית שלי, תודה לנחמה שאפשרה את השידור הזה, זה לא נחמה, זה לא אשתי, זה משהו הרבה יותר גדול. זה אנחנו מייצגים פה עם מאוד מאוד עם ענק שחטף הרבה, ואז אני מספר לאמא שלי שכמו שאתם יודעים אני טוניסאי, ואני אומר לאמא, הבנתי שגם השואה הייתה קצת בטוניס, לא, מה, איך היה? היא מוציאה לי תמונות, היא מספרת לי שסבא שלי עליו השלום, גם הוא בטוניס נלקח לעבודות כפייה כדי לבנות את מחנות ההשמדה בטוניס, שבדיעבד לא הספיקו להפעיל אותם כי המלחמה נגמרה, אבל זאת אומרת, זה לא משהו של אשכנזים ספרדים, זה, 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 זה כל עם ישראל, זה חתיכה אחת, והדבר הזה הוא מוביל אותנו הלאה, ואני באמת מחזיק כל הזמן בראש את השאלה של דוד קליגר שלנו, שכל הזמן שואל בקבוצה ושואל את החבר'ה, כן, אבל איך שומרים את ההרגשה הזאת כדי שהיא לא תתפוגג? אז זאת שאלה טובה, בינתיים זה לא יתפוגג, ואני מאוד מאוד מקווה שזה גם לא יתפוגג הלאה.
אני, קובי סלע, אנחנו בשידור מיוחד עם החוויות שלנו, אבל אנחנו רוצים, בהמשך אני אדבר כאן עם הרב נוי גרשל, אנחנו רוצים להיפרד ממנכ״ל הרדיו אבי רוזן לקראת סוף השעה. אבי רוזן, משפט סיום שלך לשעה הזאת.
קשה לעזוב את החברים כשרק הולך ונבנה ככה ומתעצם, אבל צערי אני כבר צריך לצאת. מרגש מחדש לשמוע, אמנם מאז המסע יש לי שיחות אישיות עם אנשים וכותבים ושולחים חומרים ומיילים והודעות, ואני שומע תגובות מבני משפחה ושל האנשים שמעידים איך זה השפיע עליהם, וכשאני שומע את אבי ממרן שבאומנות ובמקצועיות שלו היטיב להגדיר את התחושות שלנו ועל המאבק בין הגשמיות לנפש שבנו, וככה היטיב לקלוע, ואני שומע את קובי, וכל אחד ואחד במי ששמענו עד עכשיו, שנתן את הנקודות שלו, אז אני רק מבין כמה באמת זה היה חשוב, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שזה הזדמן, שזימן לנו, סגרנו את כל הקצוות, זה הזדמנות אחרת, כל המסע הזה איכשהו נסגר, היה ממש ממש לא טבעי, לא בגדר הטבע, וכן בדברים הגשמיים והצורה שזה התאפשר, ובסוף באמת גם כל צעד ושעל שהכל היה בצורה טובה ביותר. אז מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות שזיכה אותנו. לרגע אחד היה לי חשש במסע, ובזה אני מסכם, כשראיתי אנשים מסוימים, מבין הרבה אנשים, ואני לא נקוב בשמות וגם לא אתן רמזים, אבל אנשים שאם מראש היינו עושים סקר ושואלים, אוקיי, נוסעים למקום כזה, מה אתם חושבים, מי התרגש אחרי וכו', אנשים שאולי פחות ציפינו מהם, או אולי אני כן קצת הכרתי, אבל אנשים היה פחות מצופה מהם, ולראות אותם מתפרקים, באמת, הגדיר את זה קובי, אני חושב, על הקילוף הבצל, והקליפות שעוטפות אותנו את כולנו, ובמשך כמה נקודות מסוימות, היו אנשים מאוד מסוימים, שמגישים כאן תוכניות וכו', ומהשיחה לרגע חשבתי שאנחנו אולי במרכאות מאבדים אותם, זאת אומרת, כי אחד אמר לי, וואי, מה עשיתי עד היום, איזה שטויות, אני לא משדר יותר. והשני אומר לי, מה אני עשיתי בתוכנית שלי, זאת אומרת, כי אתה מגיע לאיזשהו מקום, אבל אמרתי, חברים, לא בשביל זה באנו לפה, לאבד את השדרנים, להשאיר אותם כאן, תחזרו, תיקחו את מה שצריך לקחת, כל אחד המשיך בחלק שלו, מי שבאקטואליה, באקטואליה יעשה אותה, במקצועיות שלו, אבל עם הנקודות שהוא קיבל, מי שעושה את זה בשמחה, יעשה את זה בשמחה, ובתוכנית הקלילה יותר, וכו' וכו', וברוך השם, אנחנו רואים כמה שבועות אחרי שזה שמה, ומתפלל לקדוש ברוך הוא שנמשיך לעשות דברים טובים יחד, מכל האנשים המדהימים והנפלאים.
אני יכול לשאול שאלה קצרה.
אגב, אני חששתי מנחם שאין יותר זמן אוויר, כן? אתה באיזשהו שלב שם באת ו...
כן, אמרתי לך, אתה הוריסט, אמרתי לך גם,
אמרתי, לא חוזר, כן.
שינית אותי. אבל לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, אבי, במשפט אחד, בדיוק, נשארתי, אבל אני רוצה לשאול אותך במשפט אחד, כי אתה רמזת על זה, על היכולת של אנשים, הנה כמוני למשל, להשתנות, אבל אני נותן דוגמה אחרת, לא מה שאתה התכוונת. אולי כן, אני לא יודע, אבל למשל שדרן, חבר אחד הקרובים שלי ברדיו מוטי לוי, הוא שלח לי בקבוצה, הוא שלח, שהוא לא ישן כמה לילות אחרי זה הוא מתעורר ב-4, הולך לישון ב-3. זאת אומרת, הוא כנראה דוגמה מייצגת פה של אנשים, כמו קובי סלע למשל, שאני מכיר את קובי, אני מכיר את הנפש שלו שנים. זה אנשים ש... זה גם אחריות בתור מנכ"ל רדיו, אתה לא יודע איך בן אדם הולך לקחת את זה ולקבל את זה ברמה האישית, ברמה... לא יודע אפילו מה השאלה שלי, אבל זה הרעיון של מה אני רוצה
בעצם. אז תשובה שקיבלתי מאחד האנשים, שאני מאוד מאוד מכבד את דעתו ועמדתו, וסיפרתי קצת חוויות ושאלתי, מה זה אומר בעצם, שאתה רואה, הזכרת שמות, אבל גם שמות אחרים, שאומר, שום דבר לא השתנה שם, זה האנשים, יש להם נפש רגישה, ויש להם נפש מדהימה, ונשמה גדולה, ולב רגיש.
הפנימיות של האנשים יצא החוצה.
זה קובי סלע, זה אבי ממרן, זה מנחם טוקר, זה שאנחנו כל השנה עוטפים את עצמנו, בגלל 1,001 דברים וסיבות בכל ה...
החספוס של כולם יצא החוצה.
אתה יודע, זה כמו להבדיל שכששותים משקעות מסמכים, וככה נכנסים למצב, וראינו את זה בליג'נס, ככה הזכרת אבי ממרן מקודם, שהיה בבוקר, היינו יום כיפור במידנק, צהריים היינו שמחת תורה בלובלין, ובערב היינו במעין פורים בליז'נסק, בהתעלות והתוועדות מדהימה. אז להבדיל כמו ש... לא, להבדיל, כמו ששותים משקעות מסמכים וככה נכנסים, מתבשמים, והרי זה אותו בן אדם, רק הקליפות והאריזות וכל התחפושות שאנחנו עושים על עצמנו, זזות הצידה. אז אותו דבר, במקום הזה, כל הרגש, כל המקום הזה, זה מנחם טוקר. זאת אומרת, הנשמה הרגישה שלו היא שמה קיימת כל השנה, גם בתוכניות שאתה משמח את עם ישראל. עוטפים את זה במלא דברים, אז זה היה זמן ככה להכיר את עצמנו, זה לא שהשתננו, ולא שהפכנו להיות משהו אחר, כי לא זו הייתה המטרה, וגם לא צריך שזה יקרה. כל אחד צריך לתת את הנשמה שלו, ואת את הלב שלו, וברוך השם שעברנו את הניתוח הלב הזה של הרב נויגרשל, ושוב, הזדמנות להודות לו, ולחברת בעקבות, ותמשיכו להחליף רשמים, נשמע אתכם כאן בהמשך בדרך. סליחה, מתנצל שאני חייב לצאת, שבוע טוב. חברים יקרים, מעריך את כולם, ושמח שהשתתפתם, ושתמשיכו לעשות את זה בשידור.
אבי, תודה, זאת מילה קטנה.
שמחה בשמחה.
תודה, זאת מילה קטנה.
רבה רבה בשמחה.
סוף שעה ראשונה, חוזרים עומד לשעה נוספת כאן על מסע הנפש של רדיו כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
ובינו מלכנו, עשה למען
הרוגי. סגד על ביסקד השמירה בו.
הצטרפו גם אתם אלינו למסע עוצמתי בפולין. בהדרכתו המיוחדת של הרב מרדכי נויגרשל, השקפה, אמונה והרגשת הלב. המסע של בין הזמנים, כף עד כפי באב. בעקבות מומחים בהפקת מסעות תוכן. 03-955-1141. בעקבות 03-955-1141.
קיץ ביודיה, חברים שלך במים הקרים, אבל אתה כבר בחוץ. עושה מצב, והמים בערכת הקפה שקיבלת מתנה כבר הותחים. רוצים גם אתם לזכות בערכת קפה לשטח? קנו שתי אריזות קפה טורקיאלית. התקשרו לטלמסר 03-373-8877. ענו על השאלות במהירות, ובכל שעה יש מצב שאולי תזכו בערכת קפה לשטח מתנה. כפוף לתקנון.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
תקשיבו מהר, כי חתכנו. כן, כן, גם את התשדירים. בשורה משמחת, מכבי חותכת את המחירים. מהיום תיהנו מהטוב ביותר בפחות כסף. הצטרפו עוד היום. כוכבית 4535. יש קופות חולים ויש מכבי. ההוזלה בביטוחים המשלימים תחול על כל חברי מכבי.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
כן אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן.
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין, וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים. יישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם. רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333. The New Royal. חופשה למאדרין במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
ישראל בן צבי. הפסקת אש בדרום. גורם ביטחוני בכיר בישראל מתייחס לדיווחים על הפסקת אש שהושגה עם חמאס, ואומר כי רק העובדות בשטח יחתו.